אנחנו בשבת הקרובה, בשעה טובה, זוכים לסיים את חומש ויקרא. רבינו היה מציין תמיד, יש סיום, אנחנו יודעים שעושים סיום מסכת, גם סיום חומש מהחומשים הוא דבר משמח וחשוב. ואנחנו בסיום הזה צריכים להבין מה אנחנו מסיימים. הזכרנו את זה בשיעורים קודמים, שרבנו מדגיש שחומשים, שמות וויקרא הם המשך אחד. כשחמישה חומשי תורה מתחילים בחומש בראשית, שזה החומש שמדבר על אבות האומה, על השורשים של עם ישראל, אחר כך חומש שמות מתחיל בתיאור היסודות של עם ישראל. יציאת מצרים, מתן תורה, היסוד השלישי מדגיש רבנו הוא השראת השכינה בעם ישראל, בבין זה בא לידי ביטוי במשכן. חומש ויקרא הוא המשך ישיר של חומש שמות. חומש ויקרא מתחיל מהקורבנות, אם יש לנו משכן. אנחנו עובדים את השם במשכן, במקדש, אז אנחנו צריכים לדעת מהי עבודת השם במקדש. וזה בא לידי ביטוי בקורבנות. אחרי הקורבנות מתחילים בחומש ויקרא בסדרה של נושאים, שהם נושאים שמתייחסים לפרט. מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, מה קורה עם בן אדם בכל מיני מצבים בחיים. כמו בפרשיות תזריע ומצורע, שמתארים מצבים של חולשה או של מחלות, של טומאה ושל טהרה, כיוון שהתורה מתייחסת לעם ישראל בכל המצבים. הבן אדם באופן נורמלי, יש מצבים שהוא בריא, ויש מצבים שהוא לא בריא. יש מצבים שהוא בשיא שלמותו, יש מצבים שהוא בחולשה. יש מצבים יומיומיים רגילים, יש מצבים יוצאים מן הכלל. אישה יולדת, נכון? ברוך השם, זה קורה הרבה, אבל זה לא קורה כל יום שאותה אישה יולדת. אז התורה עוברת להתייחסות לדברים הפרטיים, כי זה המשך ישיר של בניין הכלל, בניין האומה. כשהאומה נבנית בשלמותה, עכשיו מתחילים לחיות את התורה. לחיות את התורה בכל שלמותה, פירוש הדבר שהתורה מתייחסת לכל המצבים כולם. בפרשת בהר, בשבוע שעבר, חזרנו לכלל. יש פה מבנה של כלל ופרט וכלל, כפי שמוזכר בברייתא של רבי ישמעאל שאנחנו אומרים בבוקר. זה לא רק מבנה שלומדים ממנו הלכות לגבי פרטי הפסוקים, אלא זה מבנה מאוד עקרוני. זה אומר שיש לנו את הבניין של הכלל, כפי שאמרנו, כל חומש שמות ותחילת ויקרא, בנינו, שמענו איך בונים, איך הקדוש ברוך הוא בנה את כלל עם ישראל, את כל היסוד הגדול והבסיסי. מזה עברנו להדרכה הפרטית, איך כל יהודי חי בכל מצב, ומזה חזרנו להדרכות, להדרכות שהן כלליות, שמיטה ויובל, מצב של מצוות, שהן אמנם מצוות מסוימות, אבל מצוות שמתייחסות לעם ישראל כולו. יש שבת פרטית, יש שבת כללית. שבת פרטית, כל יהודי ויהודי שובת פעם בשבוע, פעם בשבעה ימים. ושבת כללית, עם ישראל שובת מהעבודות החקלאיות, פעם בשבע שנים, פעם בחמישים שנה כל הקרקעות חוזרות לבעליהן, יש שמיטת כספים, יש הרבה דברים ששובתים בתור מערכת כללית, לאומית, חברתית. אז המבנה פה הוא מבנה של כלל ופרט וכלל, והמבנה הזה מגיע לשיאו וסיומו בפרשת בחוקותיי. מהי פרשת בחוקותיי? רוב הפרשה עוסקת בברית בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כן? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אם בחוקותיי תלכו יהיה טוב, כך וכך, ואם לא תשמעו יהיה כך וכך, וזה מסתיים, אלה החוקים והמשפטים והטובות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל, זאת הברית. זכרתי להם את הברית, כן, מוזכר פה כמה פעמים, את המילה ברית. עכשיו, מהי ברית? זה דבר יסודי שרבנו היה מזכיר הרבה מאוד פעמים. ברית פירושה יצירה אלוקית. מה זאת אומרת? יש מצב שעושים ברית בין מדינות. טוב, מוצאים אפילו בתורה. אברהם אבינו קורת ברית עם אבימלך. מה זה אומר? זה הסכם. אתה תעשה לי, אני אעשה לך, אתה תתחשב בי, אני אתחשב בך. זאת ברית אנושית. זה גם מופיע בתורה. אבל מאות ואולי אלפי פעמים מופיע בתורה, בתנ"ך, העניין של ברית אלוקית. ברית אלוקית, מדגיש רבנו, לא כתוב שאברהם אבינו קראת ברית עם הקדוש ברוך הוא. אין, כלפי הקדוש ברוך הוא, אין, תן וכך, אתה תעשה לי, אני אעשה לך. הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם, עם עם ישראל. מה זה אומר שהקדוש ברוך הוא קוראת ברית? זה הסכם. זה מונח מנוסח בתור הסכם. אם תעשו כך, אז כך. אם לא תעשו, אז לא. לא, זה לא הסכם. זאת מציאות. ברית אלוקית, בניגוד לברית אנושית, אי אפשר לשנות אותה. ברית אנושית, אנשים יכולים להגיד, טוב, מישהו הפר את הברית, זהו, בטל. להגיע להסכם הדדי, זה כבר ייפסק. ברית אלוקית פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא קובע את המציאות. ברית אלוקית לא נפסקת. כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, אתה רוצה להפסיק את הברית? לא, תפסיק את השמיים ואת הארץ. אתה יכול להפסיק אותם? לא יכול להפסיק אותם. גם את הברית אתה לא יכול להפסיק. לכן הברית האלוקית היא נצחית, היא מוחלטת. כמו שהקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, אם אני בוחר במשהו, אז טוב, בחרתי. אני רוצה את זה. זה תלוי בי, תלוי אם יהיה, מה יקרה. כשהקדוש ברוך הוא בוחר, זה לא כך. הקדוש ברוך הוא בוחר, הוא אומר, זאת המציאות. הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, זה לא שהיה עם ישראל. והקדוש ברוך הוא אמר, טוב, יש פה כמה עמים, אני אבחר בזה. הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל, פירוש הדבר שהוא עושה את עם ישראל. הוא יוצר את עם ישראל. יש על זה פסוק בישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. כל המציאות, אנחנו נוצרנו כך שאנחנו העם שהקדוש ברוך הוא בחר. זה המובן. בחירה אנושית באה אחרי שכבר יש מציאות. בחירה אלוקית היא לפני המציאות. היא קובעת את המציאות. ממילא אי אפשר לשנות אותה. בא יהודי ואומר, אני לא רוצה להיות יהודי. טוב. בא בן אדם ואומר, אני לא רוצה להיות בן אדם, אני רוצה להיות סוס. לא יעזור לו. אלא מה? תגידו, הוא יכול לקלקל. כן? יכול להגיד, אני לא רוצה להתנהג כמו בן אדם. הוא עדיין בן אדם. המבנה שלו הוא בן אדם, השכל שלו הוא בן אדם. אלא הוא יקלקל, הוא לא ישתמש בכל הדברים בצורה נכונה. טוב, קלקול זה קלקול, אבל זה קלקול נגד הטבע שקיים. הוא מתנגש כל הזמן עם עצמו. הוא מתנגש כל הזמן עם המציאות. יש לו בחירה חופשית, הוא יכול ליצור את ההתנגשות הזו. הוא יחטוף מכות על ימין ועל שמאל. אולי בזכות המכות הוא יחליט שהוא חוזר באמת למה שהוא. כך גם בעם ישראל. המצב הנורמלי, הבריא, הטבעי של עם ישראל, זה מה שמתואר בקיצור בתחילת הפרשה, רק בכמה פסוקים מעטים, 10 פסוקים, אבל זאת מציאות של כל החיים על פי התורה. למדנו בכל חומש ויקרא, מה זה חיים על פי התורה, ופה בכמה פסוקים. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמעו ועשיתם אותם, אתם נוהגים לפי הברית, נוהגים לפי התורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אתם תעשו את הכל. אז יפה מאוד. אז גם המציאות מתאימה. ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה ארץ יבולה. גם המציאות החברתית, הלאומית, מסביב, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם בחרב. הכל מתאים למציאות האלוקית. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם. זה המצב הנורמלי. ואם לא, אם אתם לא תנהגו לפי הברית, אם אתם לא תנהגו לפי הבחירה האלוקית, אם אתם לא תנהגו לפי הטבע שהקדוש ברוך הוא יצר אתכם, אם לא תשמעו לי, טוב, זה באמת גרוע מאוד. אתם תחטפו על ימין ועל שמאל. למה? כי אתם פועלים נגד עצמכם. זה לא ככה, אנשים חושבים, לא, יש יהודי בארץ ישראל, יפה מאוד, נחמד. יש יהודי בגלות, הוא פחות נחמד, אבל עדיין היהודי הזה קיים. מי שחושב כך לא למד היסטוריה. אבל יותר מזה, הוא לא למד את התורה. כי התורה אומרת שיהודי בגלות הוא לא טבעי, והוא בהכרח יהיה במצב לא טבעי. במצב הלא טבעי הזה הוא יתנגש בקירות, הוא יתנגש במציאות, הוא יחטוף מכות על ימין ועל שמאל, כי הוא פועל לא לפי הטבע. כן? והמשל הוא פשוט, כמו שאמרנו, יש הרי סיפור מפורסם של רבי נחמן מברסלב על בן המלך שהחליט שהוא תנגון. אז מה הוא עשה? הוריד את הבגדים ונכנס מתחת לשולחן ללקט פירורי לחם. אבל מה שלא מספרים, בדרך כלל כשמספרים את המשל הזה, זה איך הידיים והרגליים שלו מרגישות אחרי שעה אפילו, אפילו שעה אחת מתחת לשולחן. תנסו את זה פעם. טוב, מי שהיה בטירונות, בצבא וכדומה, יודע מה זה לזכור. הוא שם מתחת לשולחן, הוא כל הזמן חוטף מכות, הוא מרים את הראש, בום! השולחן מחטיף לו. למה? מה עשיתי? מה אני אשם? מה אתה אשם? אתה אמור ללכת בעמידה, לא להיות מתחת לשולחן. מתחילות לכאוב הידיים והרגליים ולהשתפשף. אז אותו תהליך קורה כשעם ישראל בגלות, וזה הולך ונהיה יותר ויותר גרוע. מה? כשעם ישראל בגלות ודאי, זה הרבה יותר קשה. לא, זה אתה אומר היום. כשאתה היום מסתכל על יהודי, נניח באמריקה, באנגליה אפילו, זה מתחיל להיות בעייתי בכל מיני מקומות. אז אתה אומר, אין הפרש כזה גדול בין יהודי לגוי. זה לא כמו הפרש בין אדם לתרנגול. האמת היא שהפרש בין יהודי לגוי, מבחינה איכותית, כותב הרב קוק זצ"ל, הוא הרבה יותר גדול מהפרש בין אדם לתרנגול. בין אדם לתרנגול, נכון, הפרש הוא טכני, אתה רואה אותו מיד. אבל בין יהודי לגוי, ההפרש הוא הרבה יותר גדול. כי היהודי חושב בצורה אחת, והגוי חושב בצורה אחרת. הגוי הוא גם בן אדם, כן? יש לו שכל, ויש לו הבנה, ולפעמים יש לו אידיאלים, אבל ההבדל במהות הרבה הרבה יותר גדול. ולא רק שחטפנו במשך תקופת הגלות, זה מה שאמרתי, צריך קצת להכיר את ההיסטוריה, במשך תקופת הגלות חטפנו מה שכתוב פה בצורות חמורות מאוד. הנה. והנשארים בכם, והבאתי מורך בלבבם בעצת אויביהם, ורדף אותם כל עלה נידף. יהודי בגלות היה מפחד כל כך שהוא שומע את העלה אף ברוח, הוא קופץ, רודפים אחריי. זה היה מצב במשך דורות על גבי דורות עד לפני זמן קצר. אם לא במקום אחד, אז במקום אחר. הרוסיה הקומוניסטית, עד שהיא נפלה, זה היה מצב. אבל אצל היהודים זה היה יותר גבוה. היו, להיות יהודי ברוסיה הקומוניסטית, זה היה כללה מיוחדת. כל ארצות גוש המזרח. והיום, מה קורה ואיך מרגישים היום היהודים בצרפת? אתה לא יכול ללכת ברחוב בשקט. אלא היום יהודים, יש להם את מדינת ישראל שזוקפת קצת את קומתם, כלומר בארץ ישראל הרבה, בחוץ לארץ קצת, אז קצת פחות אולי מקופפים. אבל הבעיה העיקרית היא לא זאת. הבעיה העיקרית היא מה שכתוב אחר כך, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. אתה נמצא במקום שהוא לא טבעי לך, הוא לא אמיתי לך. וזה הכי גרוע שאתה לא מבין את זה. וזה לדוגמה יהודים באמריקה. יהודים באמריקה חושבים שהכל טוב ויפה. אז פעם באו לרבנו צבי יהודה ואמרו לו שיש רב גדול שאומר שמי שגדל בחוץ לארץ והוא רב שישאר שם לחנך את היהודים. לא, גם הרב צבי יהודה שלח פעמיים תלמידים שלו לשליחות לחוץ לארץ. אבל שליחות זה זמן קצוב. אתה בא ואתה חוזר. אבל אותו רב אמר שהרבנים יישארו שם, יגורו שם. הרב צבי יהודה שמע את זה והוא צעק, אבל ההתבוללות אוכלת אותם. ואנחנו יודעים את זה, גם במשפחות של רבנים, גם במשפחות טובות. ברגע שיש מישהו שחס וחלילה מועד ויוצא מהמסגרת, הוא בקלות נופל. גם כמובן מפיל אחרים, אבל זה מסוכן מאוד. המציאות היא לא שלנו, כשאתה נמצא לא בטבע שלך, לא במקום שלך, לא במקום שמגדל את נשמתך, יש לך בעיה. וזאת בעיה חמורה מאוד מאוד. כן, הכל חוץ לארץ, זאת מחלה להישאר בחוץ לארץ, והיום בכלל. הרי כל היהודים האלה היום יכולים לעלות לארץ ישראל. זה לא כמו בזמן, כן, ספר הכוזרי, רבנו יהודה הלוי, מתאר איך החבר בא לעלות לארץ ישראל, אז המלך אומר לו, אבל זה מסוכן. אז זה היה באמת מסוכן. ואף על פי כן, כשהמלך שואל את החבר, למה אתם לא עולים לארץ ישראל? מה עונה לו החבר? אני מתבייש. בזמנו, שיש סכנה מו באמת גדולה, בזמננו, איזה סכנה? אנשים אומרים, יש פה בעיות ביטחוניות, ובחוץ לארץ אין בעיות. כל מקום יש סכנות, סכנות יותר גדולות. יותר מסוכן להסתובב בערים הגדולות בחוץ לארץ, מאשר מסוכן להסתובב, אפילו ביהודי יסתובב בשכם בארץ ישראל. יש מקומות שאתה לא יכול ללכת ברחוב בלילה. יאגו אותך במקום. ישתדו אותך ויאגו אותך בדרך אגב. אפילו לא בגלל שאתה יהודי. אז ארץ ישראל היא מסוכנת? ארץ ישראל היא אחד המקומות הכי בטוחים בעולם. מבחינה רוחנית, ודאי שבארץ ישראל יש היום יותר ישיבות ויותר תורה ויותר אפשרות לחינוך של הילדים ממה שיש בכל מקום בחוץ לארץ. אז כל היהודים צריכים לעלות לארץ ישראל. זה שהם לא עולים, זה באמת בושה. אבל אנחנו חוזרים פה לעניין הברית. זה תיאור של מה קורה כשהיהודי לא חי לפי הטבע. לא חי לפי הברית. ואז באמת זה היום ונורא. כן. עד כדי שכתוב, כן, השיא והנשארים בכם יימקו בעוונם. פשוט מתמוטטים, אתה נמצא במצב, אתה מתמוסס, נמס, בעצות אויביכם. עד שהקדוש ברוך הוא מרחם, ומביא את עם ישראל, וזכרתי את ביתי, והוא מביא אותנו חזרה לארץ ישראל. אז מה? אפשר לבוא ולחשוב, טוב, אז אם עם ישראל לא בסדר, לא נוהגים לפי הברית, אז זהו, נגמר, הקדוש ברוך הוא יגרש אותנו. הוא אמנם מוציא אותנו מארץ ישראל, אבל הוא אחר כך מחזיר אותנו לארץ ישראל. כל הביטוי הזה הוא ביטוי של הצד השני של הברית החיובית. הברית נשארת תמיד. אם אתם בסדר, אז הכל טוב. ואם אתם לא בסדר, אז יהיה קשה מאוד. ויהיה כואב מאוד. ואומר הקדוש ברוך הוא בספר יחזקאל, ביד חזקה ובחמה שפוחה אמלוך עליכם. אני נשאר מלך שלכם. אני אמשיך לטפל בכם. הברית קיימת, והברית היא נצחית, ואתם תחזרו לארץ ישראל. אבל זה יהיה ביד חזקה ובחמה שפוחה, זה יהיה מאוד לא נעים לעשות את הדברים כך. אז שני הצדדים הם שני צדדים של אותה ברית נצחית. עכשיו קשה לנו, כי אנחנו קוראים 10 פסוקים חיוביים, ואחר כך אנחנו קוראים פה יותר מ-30 פסוקים על הצד השלילי. חז"ל אומרים לנו דבר מעניין. אומרים, שימו לב, 10 פסוקים בהתחלה זה קצר, הפסוקים מתחילים באלף ומסתיימים בתף. אם בחוקותיי תלכו, והולך אתכם קוממיות. א' עד ת' זה כל האלף ב'. זה הכל, כל המערכת, כל מה שקיים. הצד השלילי מתחיל מו' ואכלתם, סליחה, ואם לא, אכלתם זה לפני כן, ואם לא, ומסתיים בה'. כמה יש בין ו' לה'? עוד אחת. זה לא כל א' ב', זה פרשייה אחת, נכון, זה כואב לנו, וזה לוקח הרבה זמן, וזה לא פשוט, אבל זה מרחק בין שתי אותיות, וזה הפוך. ו' עד ה', לא ה' עד ו'. אם זה היה ה' עד ו', אז היינו אומרים, טוב, זה אות אחת מא' ב', זה הסדר. אבל זה ו' עד ה'. זה אומר שזאת אות אחת, וכשתחזרו בתשובה, הכל יתהפך. כשתחזרו בתשובה ותתקנו ותגיעו לאם בחוקותיי תלכו, אז בסדר א' ב' הישר, כל מה שכתוב פה בשלילה, יתהפך לטובה. יש ברמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שהרב צבי יהודה היה מדגיש שקראו לו אביהם של ישראל, כך כתוב באחד מגדולי האחרונים, השאגרת היי, כתוב פה שכשעם ישראל יגלה מארצו, והשימותי אני את הארץ, הארץ תחרב, ושממו עליה אויביכם היושבים בה. רגע, הארץ היא שממה. אז מה זה ושממו עליה אויביכם? זה נשמע גרוע מאוד. אומר הממן, לא, זאת הבטחה חיובית. כשהגויים יהיו בארץ ישראל, היא תהיה שממה, הם לא יצליחו להפריח אותה. כשאתם תהיו בארץ, אתם כן תצליחו. זה מציאות, אנחנו ראינו את המציאות הזאת בעיניים. לפני 200 שנה באו לפה תיירים מחוץ לארץ, אמרו, יש פה מדבר, אין פה כלום. ברוב המקומות אין אפילו עצים. הכל שממה. ביצות והכל הרוס. הערבים היו פה מאות שנים. לא אלפים, אבל מאות שנים הם היו פה. מה הם הצליחו לעשות? ליצור ארץ שממה. גם בימינו. בדיוק. הרי לצערנו הגדול, עם ישראל עזב את גוש קטיף, שזה חלק מארץ ישראל, היו שם, הייתה שם חקלאות פורחת, השאירו לערבים את השטח, והיו שם פועלים ערבים שעבדו עם היהודים, הם ידעו מה לעשות. כלום. לא הצליחו. למה? כי ארץ ישראל לא נותנת את פירותיה לעמים אחרים. אפשר פה ושם איזו הצלחה מצומצמת. אבל זו, אומר הרמב"ן, זאת הבטחה אלוקית חיובית. אז זה באמצע הכללה, נכון? כי כשאנחנו בחוץ לארץ, זה שהארץ שממה, זה חלק מהכללה. זה חלק מהפורענות. זה חלק מההליכה נגד הטבע. אבל גם בהליכה נגד הטבע, אתה רואה את הטבע. גם במכות, בזה שהבן אדם שמתחת לשולחן חוטף מכות, מה זה אומר לו? שאתה צריך להיות לא מתחת לשולחן. בזה שארץ ישראל היא שממה, זה אומר לנו שארץ ישראל במצב טבעי מתאימה רק לעם ישראל. זאת המציאות שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, זה הסיום של הבניין של עם ישראל. תדעו מי אתם, תדעו מה הטבע שלכם, תדעו איך אתם צריכים לחיות. כל המציאות הטבעית הזאת, זה הסיום של כל מה שלמדנו. ראשית, שמות, ויקרא, עכשיו זה מגיע לשיא, הנה, כך המציאות האמיתית. זאת הברית, זאת התורה, זאת המציאות האלוקית. וככה, סיום, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. הנה, עכשיו סיימנו לקבל את התורה. יש עוד שני חומשים, בסדר, נגיע לעוד שני חומשים. אבל כרגע יש שאלה נוספת. יש פה, חוץ מעוד שני חומשים, יש פה עוד פרק אחד בפרשה. רגע, סיימנו. מה זה עושה פה? אז זה רבנו היה אומר, כלל מאוד חשוב. יש מציאות, כפי שאמרנו, של חיים על פי התורה. חיים על פי התורה במצב שלם, יש בית מקדש, יש קורבנות. גם במצב שלצערנו אין בית המקדש, אז יש את כל המצוות, מה לאכול, מה לא לאכול, איך להתנהג, פרשיות, החרמות, קדושים, כל המצוות שקיבלנו. בסדר. זה לכל עם ישראל, כך חיים על פי התורה. אבל אנחנו יודעים, במיוחד היום, שלפעמים בא יהודי טוב ואומר, שמע, בסדר, אני עושה את מה שכולם עושים. וזה לא מספיק לי. אני מרגיש שאני צריך משהו ייחודי עבורי. איפה זה כתוב בתורה? גם זה כתוב בתורה, נכון? אבל זה כתוב בתורה אחרי הבסיס הכללי. עצם המיקום הוא לימוד חשוב מאוד. מה זה הפרק האחרון? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש כי יפלי נדר. מה זה נדר? נדר זה לא חובה. בא בן אדם ואומר, אני רוצה להתנדב, אני רוצה עוד משהו. הוא מתחייב בעוד משהו. יש מצבים שאם הוא אומר על פי ההלכה, אז הוא חייב. יש כל מיני מצבים, כן? יש מצבים יותר חריפים של נזירות. בא בן אדם ואומר, אני רוצה להיות אדם קדוש, אני אחמיר על עצמי. אני אעשה דברים שאני לא חייב לעשות. והוא עושה את זה, תקופה הוא חייב לעשות. והוא חייב לשמוע ולהיזהר במה שהוא אמר. אז פה זה מתחיל בנדרים שהוא נותן מעבר. הוא נתן את הקורבנות שהוא חייב, הוא נתן את ההצדקה שהוא חייב. והוא בא ואומר, אני רוצה עוד משהו. טוב, בסדר. יש מצב כזה. זה לא דבר כזה חלק. יש בחזל דיון, האם זה טוב לנדור או לא טוב לנדור. על פי פסוק, טוב אשר לא תדור מאשר תדור ולא תשלם. אז דעה אחת אומרת, יותר טוב שלא תדור בכלל. אתה רוצה לתת עוד כסף? כשתיתן, תיתן. אל תבטיח הבטחות ואולי לא תוכל לעמוד בהן. הדעה אחרת אומרת, לא, זה דווקא טוב. אתה רוצה לקבל על, על עצמך עוד משהו, בזהירות כמובן, בתשומת לב, בשיקול, אבל תיזהר שתשלם. אם אתה חושב שלא תשלם, אז באמת אל תעשה, אל תגיד. על כל פנים, זה לא לגמרי פשוט. אבל מה שאנחנו יודעים מבחינה יסודית, אומר רבנו, זה שגם אם אתה חושב שזה דבר טוב, זה בא אחרי כל היסודיות. יבוא בן אדם ואומר, אני צריך אוכל מיוחד. לא שהרופא אמר, משהו מיוחד מוצא חן מנה. בסדר, אכלת את אבות המזון? אכלת תזונה בסיסית מאוזנת? עכשיו אתה יכול להוסיף עוד משהו, אם זה יתאים לך. אתה רוצה להתחיל בנדרים, אתה רוצה להתחיל בהוספות. אתה צריך להיות אחרי כל היסוד ששווה לכל עם ישראל. כי הרי מה קורה? אנחנו יודעים, מכירים את המצב הזה. בא בן אדם ואומר, אני מיוחד. כן? כל בן אדם הוא מיוחד, כל בן אדם שונה. אני לא צריך לעשות את מה של כל המעשים. אני אעשה את הדבר המיוחד שלי. רגע, זאת בעיה. הרי אמרנו שיש פה טבע. התורה היא טבעית לנו. יבוא בן אדם ויגיד, אני מיוחד, אני אוכל אוכל כזה וכזה, ואני לא אוכל את מה שכולם אוכלים. אתה לא תאכל חלבונים ופחמימות, לא תאכל את הירקות הנכונים, את המזון הנכון. אתה לא תחזיק מעמד מבחינה גופנית. אבל אני אוכל את המאכל המיוחד שלי. מה זה עוזר? אתה בן אדם. אנחנו יודעים ממה הגוף שלך מורכב. כך התורה אומרת, אתה אדם מישראל, אנחנו יודעים ממה הנשמה שלך מורכבת. אנחנו מכירים אותך. אתה צריך בראשית, שמות, ויקרא, אתה צריך את כל היסודות שכולם צריכים. אל תגיד, אני צריך ללכת להתפלל, להתבודד, ללכת לאיזה מקום, ב-12 בלילה, אבל תפילת שחרית אני לא צריך. תפילת שחרית אתה צריך. איך אנחנו יודעים שאתה צריך? כי אתה יהודי. כל יהודי צריך תפילת שחרית. חז"ל היו חכמים מאוד והבינו מה אתה צריך. אתה צריך תפילת שחרית. אתה צריך גם מנחה. אתה צריך גם ערבית. אחרי שהתפללת שחרית, מנחה וערבית, ואתה אומר, אני רוצה גם להוסיף על זה התבודדות ותפילה מיוחדת בשתיים בבוקר. טוב, יכול להיות. אולי, אולי כן, אולי לא, תשקול, אבל יכול להיות. אבל זה בא אחרי הכל. לכן אומר רבנו, גם פה, גם בעזרת השם, נפגוש את זה שוב בחומש במדבר בסוף. התוספת האישית באה, כמו שאנחנו אומרים היום, יש נספח לספר. סיימת את הספר, הכל, מה שכולם צריכים נמצא, עכשיו אתה מוסיף עוד נספח. אנחנו סיימנו את חומש ויקרא, את כל הבניין היסודי של עם ישראל. בפסוק שקראתי, כן, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. יכולנו לעצור פה. יש נספח. עוד פרק אחד. זה העניין המיוחד של הנדבים. עוד פרק אחד נספח בסוף, כל מה שבן אדם צריך לדעת, אם הוא רוצה לתת איזושהי התחייבות מיוחדת, וההלכות שקשורות לזה מסביב, ואז מסכמים עוד פעם, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה ובני ישראל בהר סיני, נכון? גם אלה מצוות. גם הנדרים הם מצווה. גם זה מונחה על פי התורה. התורה לא נוטשת בן אדם שאומר שהוא צריך משהו מיוחד. ודאי. אבל אחרי שיש לו את היסודות, אחרי שאתה עשית את מה שכולם עושים, יש לך את כל המציאות הכללית, היסודית, הטבעית, אז אתה יכול להוסיף על זה עוד יסוד. עוד דבר מיוחד. זה מה שאנחנו לומדים מהסדר הבסיסי היסודי של הפרשה. וזה למעשה אנחנו מסיימים את חומש ויקרא, וזה גם סיימנו, כפי שאמרתי, את המבנה היסודי של עם ישראל. אחר כך חומש במדבר, גם כן התייחסות למצבים מיוחדים, נעביך בזה בשבוע הבא בעזרת השם, אבל על רגל אחת רבנו תמיד היה אומר, כל המבנה היסודי יש לך מצב של חיים רגילים, אבל החיים יש להם מצבים לא רגילים. יהודי אומר, אני יושב בבית, אני יודע מה לעשות, וכשאני יוצא מהבית, אני הולך לאיזה מקום. אנחנו אומרים בקריאת שמע, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. הדרך שונה מאשר הבית. אז הקדוש ברוך הוא לימד אותנו עד עכשיו בשלושה חומשים את כל היסודות של עם ישראל ושל התנהגות החיים. תורה מקיפה את כל החיים. במצב היסודי, הבסיסי, המיושב. ועכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח את עם ישראל לדרך. בדרך יש כל מיני התמודדויות מיוחדות. אז חומש במדבר הוא חומש הדרך. אז זה רק, איך אומרים, קדימון לשבוע הבא. אז בזה סיימנו את היסודיות של עם ישראל, של התורה, ממילא של הברית האלוקית, של הטבעיות של עם ישראל. רציתי להוסיף פה הערה ששייכת לתחילת הפרשה. יש פה, זה לא פשט הפסוקים, ולכן דווקא בשיחות של על פרשת השבוע הדבר הזה לא מופיע, אבל זה שייך לרמב"ן. כפי שאמרתי, רבנו רב צבי יהודה היה אומר שרמב"ן הוא אביהן של ישראל. יש פה משהו ברמב"ן שהרבה מבינים אותו בצורה לא נכונה. בתחילת הפרשה, הרי מתואר פה, כפי שאמרנו, מצב של שיא הטבעיות של עם ישראל. עם ישראל חי לפי התורה, והתהלכתי בתוככם, הקדוש ברוך הוא אומר, אני איתכם, הכל בסדר, הכל לא רק בסדר, הכל מושלם. זה מצב של נס. ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ. וחרב לא תעבור בארצכם. זה מצב של צדיקים מאוד גדולים. השבתי חיה רעה מן הארץ. זה מה, איפה החיות הבאות? נעלמו. זה לא לפי דרך הטבע. חרב לא תעבור בארצכם. חז"ל מספרים שאפילו בימי יאשיהו המלך, שיאשיהו היה צדיק גדול, באה ממלכת מצרים ורצתה להילחם מצפון לארץ ישראל. באשורים. אז יאשיהו אמר, זה לא לפי מה שהתורה אומרת. חרב לא תעבור בארצכם. הם לא רצו להילחם בעם ישראל. אמרו, רק תיתנו לנו לעבור. יאשיהו יצא נגדם. ואמר, לא, אני לא אתן להם לעבור. כתוב, חרב לא תעבור בארצכם. יש לי הבטחה אלוקית. יאשיהו נהרג. הוא נפל במלחמה. למה? כי העם לא היו מספיק צדיקים כדי שתתקיים בהם הבטחה כזאת שאפילו חרב סתם לא תעבור. כן? לא שלא תהיה מלחמה. מלחמה לא הייתה אם יאשיהו לא היה יוצא. הם היו עוברים והכל היה בשקט. אז זאת אומרת שהפסוקים כאן הם מדרגה מאוד גבוהה. למה אני מדגיש את זה? כי הרמב"ן כותב כאן ביטוי כזה, שבמצב כזה אין מחלות. אין מחלות, לא צריך רופא. אלא לפעמים בן אדם חולה. אם אדם חולה, שילך ויחזור בתשובה. אומר, מה לרופא בבית יראי השם? אם האדם הוא יראה את השם, הוא לא צריך רופא. אז יש כאלה שחושבים שזאת הדרכה מעשית. כלומר, באים ואומרים לבן אדם, אתה חולה? קודם כל תחזור בתשובה. טוב, חזרת בתשובה, אז תהיה בריא. רבנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, היה מדריך בדיוק הפוך מזה. זה בנוי על דברי אביו, הרב קוק זצ"ל, ועוד מגדולי הרבנים, שאומרים שיש חובה מוחלטת ללכת לרופא. לא רק מותר, בדיוק. הרמב"ן שכותב את הדברים האלה, לכן אמרתי, כל מה שהרמב"ן כותב על המציאות הזאת, שיכול להיות מצב שלא צריכים רופא, זה מצב של צדיקים מאוד מאוד גדולים, שכל עם ישראל הם צדיקים. יותר ממה שהיה בימי יאשיהו. אבל במצב רגיל, מצב שגרתי, מצב של יהודים כמו שאנחנו מכירים ודאי היום, גם במצבים עוד יותר גדולים מהיום, יש חובה מוחלטת ללכת לפי הרופא. וזה כתוב אצל מרן הרב קוק זצ"ל בספר עניה, שחס וחלילה לא להגיד, לא לשמוע לרופא, לא ללכת לרופא. זה רבנו היה מדריך, אמרתי לכם שאני פה מכניס לשיעורים, גם דברים שלא כתובים בשיחות. רבנו היה מדריך, הוא היה אומר לנו, בראשית ברא, יש אומרים פתגם, בראשית ברא זה בראשית בריא. קודם תהיה בריא. אחרי שתהיה בריא, תוכל לקיים את כל התורה והמצוות. כי לפעמים בן אדם בריא, הוא לא יכול לקיים מצוות. בן אדם לא בריא, הוא לא יכול לקיים מצוות. הוא היה מספר לנו פעמים רבות, שהוא פעם פגש רופא, רופא גדול, שאמר לו, אנשים לא רוצים להיות בריאים. מה? ודאי שאנשים רוצים להיות. לא, לא, אל תספר לי. הוא אומר, אני שנים אני רופא, ואני נותן לאנשים הוראות, והם לא מקיימים את ההוראות. הם לא באמת רוצים להיות בריאים. הוא אומר, היה לי אחד שעשה את כל מה שאמרתי. מי היה האחד הזה? קראו לו הרב ישראל ליפקין, רבי ישראל מסלנט, בדרך כלל קוראים לו. היה אחד מגדולי הגדולים בעם ישראל, דווקא לפי גדלותו, הוא היה עושה את כל מה שהרופא אמר לו, מקפיד על זה, כמו שמקפידים במצווה, כל פרט ופרט, הרופא אומר כך, אז צריך לעשות כך. כך רבנו היה חוזר ומספר לנו פעמים רבות, להדגיש לנו כמה צריך להקפיד על הוראות של רופא. סיפר שהיה פעם מקרה על שני גדולי ישראל יותר מאוחרים, שנתנו להם הוראה שהם צריכים לעשות התעמלות. אז ראו, אתם עושים התעמלות? למה לא? כן, זה הוראה של רופא. הרופא אומר, צריך לעשות. וזה היה אצל רבנו, כך הלכה למעשה. כן, לצערי, הייתי איתו, זכיתי להיות איתו גם בתקופות של מחלה. הרופא אומר, אז הרופא אומר. צריך לקיים. ובשום פנים ואופן לא להיות במצב שאומרים, לא, אני צריך קודם לחזור בתשובה. אדרבה, היו סיפורים בדיוק הפוכים. פעם סיפרה אישה שהיא באה אליו להתייעץ, היו באים הרבה אנשים להתייעץ איתו, והיא באה ואמרה לו, הרב, יש לי איזושהי בעיה רוחנית, הטריד אותה משהו בעולם הרוח. רבנו שומע אותה ואומר, תגידי, היית אצל רופא? באמת, אבל הרב, אני באתי עם בעיה רוחנית. קודם תלכי לרופא, אחר כך תחזרי אליי. והיא הלכה לרופא, ולהפתעתה התברר שיש לה בעיה רפואית שהיא אפילו לא קלטה. קודם מסדרים את הבעיה הרפואית בגוף. אם הגוף לא מתוקן, אז אי אפשר אחר כך להמשיך הלאה. ובוודאי שלא באים ואומרים, מה, יש לי בעיה רפואית, סימן שאני צריך לחזור בתשובה. לחזור בתשובה זה תמיד טוב. לחזור בתשובה זה תמיד עוזר. לחזור בתשובה זה תמיד דבר חיובי. אבל בתנאי שבן אדם לא מזניח את הצד הרפואי. כך כותב הרמב״ם, יהודי יבוא ויגיד, אם הקדוש ברוך הוא חושב שאני צריך להיות בריא, אז הוא יבריא אותי. אז הוא אומר, כן, אם הקדוש ברוך הוא חושב שאתה צריך להיות שבע, הוא מכניס לך את האוכל לפה? או שאתה צריך ללכת לקנות את האוכל, ולבשל את האוכל, ולהכין את האוכל, ולהכניס את האוכל לפה. הרי גם זה שאתה רעב זה בעיה גופנית. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה לרפא אותך, הוא יעשה את זה לבד, אז אתה לא צריך לאכול, הקדוש ברוך הוא יעשה אותך שבע. אומר הרמב"ם, זה כמובן מופרך לגמרי. חסר כל היגיון. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא מנהל כך את המציאות. כך, אם האדם יש לו מחלה, אסור לו להגיד, הקדוש ברוך הוא ישלח לי רפואה, אני אחזור בתשובה, אני אהיה צדיק, והקדוש ברוך הוא ישלח לי את הרפואה. הוא חייב ללכת ולברר, ולקנות את התרופות, ולעשות בדיוק את מה שהרופא אומר. ועל ידי זה, הקדוש ברוך הוא שולח לו את הרפואה. כן, אתה אומר שהדוגמה היא חזקיהו, אז בדיוק על זה הרב קוק זכר צדיק לברכה מדבר בעניה, ואומר שבוודאי שחזקיהו לא העלה על דעתו שצריך לשבת ולא לעשות כלום, אלא הכוונה של חז"ל שם היא שהמצב אצל חזקיהו היה מאוד מסובך. העם, דור לפני חזקיהו, עבדו עבודה זרה. הוא החזיר אותם בתשובה. אבל לא היה להם כוח עדיין מתוך החזרה בתשובה לקום ולצאת לצבא. שם מדובר על מלחמה. זה מצב מאוד מיוחד. זה מצב שבן אדם עדיין חלש, ואתה צריך לתת לו להתפתח. מציאויות מיוחדות יוצאות מן הכלל. יש לך בעל תשובה, שרק עכשיו התחיל לבנות את החיים שלו מחדש. אתה תשלח אותו להתמודד עם כל העולם, כל המציאות בשלמותה, כמו אדם שכבר שנים חי בתורה? לא, אתה תגיד לו קודם כל, אתה תשב בשקט, בסביבה מוגנת, תתרגל, תתחזק. אז אצל חזקיהו כל עם ישראל היה במצב כזה. אבל זו סוגיה ארוכה שצריך ללמוד אותה במקור בעניה, ובאמת, על כל פנים, מה שהבאתי פה, זאת ההדרכה המעשית של רבנו רב צבי יהודה זצ"ל. הבאתי את זה, אגב זה, שמזכירים את זה פה בפרשת השבוע, אבל כמובן, זה נושא חשוב מאוד לדעת. כי זאת הדרכה מעשית, באמת, בדברים שהם מאוד מאוד חשובים לנו ומאוד קיומיים לנו. בראשית ברא, בראשית בריא. קודם כל תהיה בריא. כשתהיה בריא, תוכל לעבוד את השם כמו שצריך. והדברים שמתוארים כאן בהתחלת הפרשה, שיש בהם גם דברים שבן אדם, זהו, לא צריך לעשות כלום. או בנס, ורדפו מכם 500. לא סומכים על הנס. כותב הרב קוק זצ"ל גם כן בספר עניה, נס זה רק אחרי שאתה עשית את כל מה שאתה יכול לעשות. אחרת אין נס. אתה עשית את הכל מבחינת המאמץ, עשית את הכל מבחינת האמצעים, אספת את כל האמצעים, לדוגמה, הוא מדבר שם על מלחמה. יש לך את כל האמצעים הטכנולוגיים, את כל הנשק, את כל מה שיכולת להשתמש, הפעלת את היכולת שלך, התאמצת במקסימום, רק אחרי שכבר זהו. אין, לא, אני לא יכול יותר. אז אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא יציל אותך. כל עוד שאתה יכול לעשות, אתה מחויב לעשות. זה נכון ברפואה, זה נכון במלחמה. כמו? כן, כן. שצריך לעשות את כל הדברים, קודם כל, מבחינה אנושית. וזאת ההדרכה של הרב קוק זצ"ל, זאת ההדרכה של רבנו רב צבי יהודה, זאת ההדרכה מאוד מעשית בשבילנו היום. אנחנו צריכים לדעת את זה. ואז אחרי שעם ישראל בצורה כזאת יעלה למדרגה שהוא חי את התורה ועושה את כל מה שהוא יכול, אז מתעלים במדרגות רוחניות גדולות עד שמגיעים כבר למצבים שהם מעל הטבע. אבל זה שכר גדול שמגיע אחרי שנים רבות של עבודה בטבע. זה לא מתחיל ממצב כזה. כן, אבל חז"ל אומרים שלא מתפללים על הנס. אתה לא מבקש נס. מבקש הקדוש ברוך הוא יעזור, תמיד צריך לבקש, נכון, זה ודאי לא סותר. תמיד מתפללים, אנחנו 3 פעמים ביום מתפללים. יהודי תמיד צריך להתפלל למה שהוא צריך. אני מדבר על התחלת הפרשה. שהתחלת הפרשה מתורה מצב שהוא כל כך מעולה, כל כך גבוה, שהוא באמת מעל למציאות הטבעית. מצב שהוא מעל למציאות הטבעית, זה כבר רק אחרי הרבה שנים של מאמץ טבעי. בעזרת השם, אנחנו עוד נגיע לזה, כל עם ישראל, שבאמת נחיה על פי התורה, שהיא הברית, נחיה על פי הטבע האמיתי שלנו. מתוך זה אנחנו נוכל להגיע למצבים הכי גדולים והכי שלמים שיהיו, אבל זה דרך כל העבודה שאנחנו נעבוד עד אז בעזרת השם. תודה רבה.